רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות מובילאי, המובילה העולמית בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות סיוע מתקדמות לנהג ופיתוח רכבים אוטונומיים, המגייסת מפתחים ואלגוריתמאים בתחומי הבינה המלאכותית, ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה ועוד. מובילאי היא כבר שם דבר בפיתוח מערכות עזר לנהיגה בטוחה, ובשנים האחרונות היא מעמיקה את החדירה שלה לשוק הרכב העולמי עם מערכות שמשתלבות באופן אינטגרלי ועמוק יותר עם החיישנים, מערכות ההיגוי והבלימה של כלי הרכב, כך שמערכת העזר לא רק מתריעה על יציאה מנתיב או אירוע דומה, אלא גם לוקחת שליטה על הרכב ומונעת את התאונה. את הדורות הבאים של המערכת של מובילאי אנחנו נמצא ברבות מהמכוניות האוטונומיות שינוע על הכבישים שלנו בשנים הקרובות. מובילאי מזמינה אתכם להצטרף אליה ולהיות בורג מרכזי במהפכת הנהיגה האוטונומית. מובילאי מגייסת בוגרים מצטיינים ואנשי אלגוריתמים בתחומי הבינה המלאכותית, למשל Deep Learning, ראייה ממוחשבת, Data Science, מפתחי C++, Embedded, Python, חומרה, ולידציה, QA ועוד. בקרו באתר המשרות של מובילאי, בכתובת careers.mobilai.com/positions. ספרו להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה. עושים רכב עם אסף בר שי.
אני רוצה רגע לדבר על חתולים. אתם יודעים, היצורים הפרוותיים האלה של האינטרנט אף פעם לא נמאס מהם, ושהם רציניים רצח, אבל אי אפשר להישאר רציניים כשרואים אותם מחליקים לתוך אמבטיה. אז כמה דברים שידעתם או שלא על הפרוות השריריות האלה. אלה הרוצחים הכי קשוחים בהיסטוריה של עולם הטבע. אחרינו כמובן. הם מסוגלים ליפול מגובה, גם של עשרות מטרים, ולשרוד. ובסרטים איכשהו הם תמיד יופיעו בסצנות של אנשים בודדים ועצובים. בדיוק ההפך מכלבים. צריך לראות שני כלבים מתלהבים שמנסים בחוסר עונים לתפוס איזה להקת ציפורים או כלב מגודל שבורח אחורה בבעלה, כשחתול בחצי גודל רק מקמר את הגב שלו. וגם הם מחליקים לתוך אמבטיות, אבל כשבסרט הגיבור יהיה אופטימי והוא יצא לדרך ביום המושלם, תסתכלו טוב ותראו שמלווה אותו איזה כלב מאושר. תדמיינו רגע אתם, איך ייראה היום המושלם שלכם? איחוד משפחות מרגש, טיול מלא בנופים בנגב או בגרנד קניון, ארוחת צהריים אישית עם ארנולד שוורצנגר. יום מושלם, אה? איכשהו, אפילו ביום הכי מושלם שנסדר לעצמנו, הוא יתחיל בלצאת מהבית לתוך הדבר הזה. רעש חזק של מנועים, עננה קבועה, קלה של אשן, מאגזוזים, ספירות, כל הפקקים האלה מסביב, חיפוש אחרי איזה מעבר חצייה או רמזור או איכשהו לנסות לעבור בין המכוניות. ברר. אם תסתכלו על ימים מושלמים בסרטים מצוירים, איכשהו תמיד יהיו פרחים ופרפרים וצמחים, ושמיים כחולים מעל השביל עם הכלבלב המאושר, אבל אף פעם לא יהיו שם כל האקזוזים האלה. אבל באמת, תחשבו על זה, נגזר עלינו לחיות במקום אחד עם מכוניות. זה אומר, חוץ מכל הרעש והאשן, הסכנה הקבועה הזאת להידרס מהם, הפגיעה בלב ובדם ובריאות, שאגב, הרבה יותר אנשים נפגעים מזה מאשר מתאונות, זה גם אומר שכל השטח העצום הזה שהמכוניות תופסות, הכבישים והחניות ותחנות הדלק, כל זה היה יכול להיות פארקים עם בריכות של ברווזים ורחבות ציבוריות עם עצים וצל וכיסאות של בתי קפה ברחוב. קשה אפילו לדמיין איך זה היה יכול להיות אחרת. בעצם לא עד כדי כך קשה, לפחות למי שחי בישראל. זוכרים את יום כיפור האחרון? על דאגה, אני לא אשאל אתכם אם צמתם או לא, כל אחד והאמונה שלו, אבל למשהו אחד בטח שמתם לב, או לחיסרון של משהו אחד. לא היה רעש בחוץ, נכון? כלומר, רעש של מנועים. מה כן שמו? שמו אנשים, ילדים, כלבים שמחים, חתולים שמאיימים אחד על השני בנעמה מצמררת. ולא היו שם מכוניות שנסעו. תודו שאין כמו הקטע הזה של ללכת באמצע הרחוב ועוד לעצור לדבר, או הכי טוב לשבת באמצע הכביש. קטע או לא קטע. ביום כיפור אשכרה אפשר לרדת מהבית ולהרגיש שפתאום יש לך מקום בעולם. אין רעש, אתה לא מפחד על החיים שלך מתחת לבית, ויש אוויר, אוויר צח. לא, ברצינות, חוץ מכל המסורת היהודית של יום כיפור, גם למשרד להגנת הסביבה יש מסורת משלהם. כל שנה, מיד אחרי יום כיפור, הם מפרסמים את הנתונים של זיהום האוויר בערב יום כיפור ולעומתו ביום כיפור עצמו. הנה, תשמעו כמה נתונים, אבל קודם, שבו וקחו כוס מים, או מסכת חמצן בעצם. המשרד להגנת הסביבה פרסם, למשל, בעקבות יום כיפור 2018, את נתוני המדידה של ריכוז תחמוצות חנקן באוויר, או כמו שקוראים להם בחביבות, לא באמת, נוקסים. המקור של תחמוצות החנקן באטמוספירה מגיע משריפה, בעיקר מכלי רכב עם מנועי בעירה פנימית, וגם ממפעלים תעשייתיים. את המפעלים התעשייתיים מוציאים בדרך כלל מהתחומים של העיר, אבל המכוניות איתנו. לפי מחקר מ-2016, 2,250 איש מתים בישראל כל שנה מזיהום אוויר. ודוח של המשרד להגנת הסביבה מאותה תקופה מראה שהתחבורה היא הגורם העיקרי לזיהום אוויר במרכזי הערים. בערב יום כיפור 2018, החבר במשרד להגנת הסביבה מדדו באזור באר שבע פי 5 נוקסים מאשר ביום כיפור. באשדוד, פי 6. בירושלים הקדושה, פי 7. חכו, זה משתפר. בחדרה היו בערב יום כיפור פי 11 תחמוצות חנקן מאשר ביום הקדוש, וברמת גן ובני ברק פי 12 בערך. תל אביב ובראשון, על כל 18 חלקיקים שהתפזרו באוויר, שאנחנו נושמים אותו אגב, התפזר ביום כיפור רק חלקיק אחד, ובחיפה 1 ל-22. תקשיבו, זה מטורף. בן אדם חי בתוך הזיהום הזה, נושם אותו יום יום ואפילו לא שם לב. כנראה שצריך מדי פעם איזה יום כיפור כזה כדי להבין איך זה לנשום. יום אחד בשנה שבו האוויר צח, כמעט לא מזוהם, ואין רעש ולא ידרסו אותך, חוץ מאופניים, מלא אופניים. טוב, ידרסו אותך. אז אולי בכל זאת אפשר לדמיין איך היה לחיות בלי שמכוניות יסתובבו לך מתחת לבית? חייבים שהמכוניות יהיו ממש איפה שאנחנו גרים? רגע, יכול להיות שבשלב הזה בפרק, בעיקר אם אתם חובבי רכב אמיתיים, כמוני אגב, אתם אומרים לעצמכם, בטח התבלבלתי בפודקאסט, כתוב שזה עושים רכב, אבל עד עכשיו הפרק הזה אני שומע ממנו בעיקר על עושים לא רכב. במקום להסביר, בואו נחשוב רגע על באמת יום מושלם. איטליה. המולדת של חוויות הנהיגה. הבית של המכונית הזאת שהנרי פורד כנראה אמר עליה, כשאני רואה אלפה רומאו אני מסיר את המגבעת. המולדת של אטורי בוגטי ואנזו פרארי ומעל כולם של פיאט מולטיפלה. איטליה היא גם הבית של כמה מכבישי הנהיגה הכי מדהימים בעולם. מעברי ערים מטורפים על האלפים ועל הקדם האלפים כמו סטלוויו והמעברים על הדולומיטים. יש את כל אזור האגמים בצפון, את הכבישים המעממים של חוף המלפי בדרום ואת החלום הזה שנקרא טוסקאנה. לקחנו איזה אלפה 4C או 8C קומפטיציוני, לא משנה, העיקר שתהיה הקבריולה. נצא מהסבך של העיר, מילאנו או איפה שלא יצאנו לדרך, וניסע לכיוון החופים הצפון מערביים של איטליה, ליגוריה. נתפנק מכל עיכול בין הכפרים והטירות והנופים המטמטמים לכיוון הים והצוקים והערים, ויה אורליה, אין כמו מחרוזת הצלילים המתוזמרת והמסעירה של האגזוזים של האלפות האלה, בעיקר כשמוחזרים מהעצים והקירות והמנהרות. ואנחנו רוצים להמשיך להרגיש איטליה עד הקצה. אחרי שעתיים, 3-4 שעות של נהיגה מהחלומות, אנחנו מגיעים לחמישיית כפרי הדייגים הכי ציורית בעולם. צ'ינקווה טרה, 5 כפרים בני מאות שנים. הבתים שלהם בנויים על הטופוגרפיה של הצוקים, כאילו נשפחים לתוך המים. ומכל אחד מהם יוצאת מרפסת איטלקיה קטנה וחמודה כזאת עם טריסים שאפשר להגיף בכעס במבטא איטלקי מתגלגל. ולמרגלות הבתים, סירות ורחבות מלאות בשולחנות וכיסאות של מלכודות תיירים שעליהם מגישים דגים שיצאו הרגע מהים הליגורי, או קפה איטלקי שאפשר להתעלף רק מהריח, אחרי שהתעלפנו מהריח של הדגים. מה אין בצ'ינקווטרה? נכון. מכוניות. כדי ליהנות מהחוויה האיטלקית המלאה הזאת, נחנה את ה-4C או את ה-8C קומפטיציוני, נצא מהם, אחרי 10 דקות גם נפסיק להסתכל עליהם, וכדי לחוות את האווירה הכי איטלקית שאפשר לדמיין, נשתמש בשתי הרגליים שלנו. אתם חייבים להודות, מתוך המושב העוטף והנהדר של המכונית על הכביש, אי אפשר להריח את הריחות האלה מהמטבח של המסעדה האיטלקית, או להרגיש את ההרכב המיוחד של המרצפות השחוקות, או לשמוע את הוויכוחים המתגלגלים. וישיבה על החוף שם למטה עם כוס קפה ריחני, לא הייתה יכולה להיות כל כך מרגיעה אם מול העיניים היו חולפות מכוניות אחרי מכוניות. אבל החוויות האיטלקיות המלאות האלה לא שמורות רק לחמשת הכפרים של צ'ינקווטרה. אפשר לקחת את המכונית ולנהוג לכיוון של ונציה, ואז להחנות אותה בכניסה על העיר הזאת, ומשם להמשיך ברגל, או בגונדולה, ואת כל הכסף שאנחנו חוסכים על דלק נוכל להכניס ישר לכיס של הגונדולייר, שיתלבש עם החולצה עם הפסים רק בשבילנו, התיירים. אחת הערים הכי נחשקות בעולם למטיילים היא עיר שמכוניות לא מסתובבות בה, לפחות לא באזורים הקלאסיים הישנים והמפורסמים. ביום האיטלקי המושלם הזה, המכוניות הן החוויות של החופש בעולם הפתוח, לכבישים היפים, לנופים, אבל כשאנחנו מגיעים לאזור העתיק או לכפר הדייגים, אנחנו משאירים אותן בכניסה, ומשם החוויות החזקות הן ברגל או באופניים. האמת היא שאולי זה שהוציאו את המכוניות מהמרכזים של הערים והכפרים העתיקים, זה לא כזה סיפור גדול, כלומר, זאת חוויה מדהימה לשוטט ברגל ובסירה בלי להתמודד כל הזמן עם מכוניות של אחרים, אבל צ'ינקווה טרה וגם ונציה הם מקומות עתיקים. כשבנו אותם, אף אחד לא חשב שפעם ימציאו דבר כזה שנקרא מנוע, ושיחברו אליו עגלות שיסעו ממש מהר, ושחלק מהם יהיו כל כך ענקיות שהם יוכלו לסחוב סלעים ענקיים או בתים שלמים מפורקים. אז בערים עתיקות הרבה פעמים הרחובות כל כך צרים, שממילא קשה לנהל בהם מכוניות. הכי הגיוני שבמקומות האלה פשוט מראש, לא ייסעו מכוניות. אפשר לאפשר ברחובות הכי מרכזיים תנועה מבוקרת של, נגיד, אוטובוסים, מסעיות הספקה ושירות, ורכבים של נכים, נגיד, וזהו. אפילו בחלק מהמקומות שיכנסו מכוניות, אבל רק באזורים מוגדרים. והמכוניות, הן יחנו בחניונים מסודרים, בכניסה למרכז העיר, או יהיו מוגבלות לכבישים מסוימים. לא הגיוני? אבל תחשבו על זה, זה לא ככה בדרך כלל. תנסו להיזכר מהטיולים באירופה, או בסין, או בהודו. רוב הכפרים הישנים והערים העתיקות בכל זאת מאפשרים למכוניות להיכנס פנימה, וזה באמת כאב ראש. מכירים את הקטע הזה? ניסיתם להגיע לאיזה אטרקציה או מרכז עיר, וה-GPS הכניס אתכם דרך איזה רחוב לבנים כזה, שמיליון תיירים הולכים עליו, והוא הולך ונעשה יותר ויותר צער, והפרצופים של התיירים והמקומיים הולכים ונעשים יותר ויותר זועמים, ואתם כל הזמן מתלבטים אם פשוט הניווט דחף אתכם בטעות למדרחוב? אולי כן, אולי לא. בלגן. תכלס, רק חלק מהערים העתיקות והכפרים האלה החליטו, וזאת החלטה מודעת לגמרי, שמכוניות לא נכנסות, או שנכנסות רק לאזורים מסוימים. אני מניח שלא באמת התכוונתם לנהוג בתוך הוותיקן, נגיד. או במרכז וינה, אוסטריה, יש אזורים שלמים שהם סגורים למכוניות. כל מרכז העיר של גנט בבלגיה, הרבה מהמרכזים הוותיקים של פראג ודוברובניק וקופנהגן. זה לא רק באירופה אגב, גם בהוונה שבקובה וטריפולי בלוב והעיר העתיקה הכי אינטנסיבית שאין בה מכוניות, זאת פז במרוקו, המדינה, פז אל בלי. משהו כמו 150 אלף איש שחיים באזור שהחליטו לסגור אותו למכוניות. אבל אלה ערים עתיקות, אז אולי לא חוכמה, אם הייתם מחליטים סתם ככה לסגור רחובות באמצע עיר מודרנית כמו שאנחנו מכירים, בטח היה שם גיהנום, אה? בלגן טוטלי, אנשים לא היו יכולים להסתדר. מי שיש לו עסק, חנות במרכז העיר, אף אחד לא יגיע לשם, הלך העסק, לא?
אני יודע מה אתם חושבים לעצמכם. אפליקציה לעריכת תמונות סלפי. איך סבתא שלי הייתה אומרת ביידיש? הגרויס המציא. נכון, אז זו אחת האפליקציות המצליחות ביותר בעולם, וכל הסלבים משתמשים בה. אז מה? בסך הכל תמונות סלפי, לא? אז זהו, אם יש משהו אחד שלמדתי בתור מהנדס, זה שדווקא הדברים שנראים הכי פשוטים וטריוויאליים, במקרים רבים מסתירים מאחוריהם את הבעיות ההנדסיות המורכבות ביותר. כפי שמיד יספר לנו ירון אינגר, ה-CTO של לייטריקס, עיבוד תמונה הוא קל כשאתה רוצה לעשות אותו על שרת בבקאנד. עיבוד תמונה בזמן אמת על המכשיר הנייד של הלקוח, לעומת זאת, הוא אתגר הרבה יותר מורכב.
מאוד חשוב לנו לתת חוויה למשתמש שהיא בעצם נותנת לו אינטראקציה בזמן אמת מול המוצר. היינו יכולים לתת אינטראקציה שבה המשתמש מסמן למשל באזור שהוא רוצה לערוך, ואז הוא מעלה את זה לאיזה שהם שרתים שלנו שנמצאים בענן, שמבצעים את העיבוד ומחזירים את זה חזרה. אבל החוויה הייתה מאוד לא טובה. אם אין לך אינטרנט, אתה לא יכול להשתמש באפליקציה. אם החיבור שלך איתי, אז אתה צריך לחכות המון זמן. ולכן בעצם את כל העיבוד הזה אנחנו מבצעים על המכשיר בעזרת הכרטיס הגרפי שנמצא על המכשיר. והאתגר פה זה בעצם לבוא ולקחת אלגוריתמים שהם אלגוריתמים קלאסיים שעיצבו אותם לרוץ על ה-CPU של אותו מכשיר, ולהתאים אותם לאלגוריתמים שמסוגלים לרוץ בזמן אמת על המעבד הגרפי.
אני יודע שהרבה חברות טלפונים מכניסות לשימוש, חלקם כבר הכניסו, שבבים ייעודיים לרשתות נוירונים מלאכותיות. זה משהו שאתם יכולים להיעזר בו, חושבים להיעזר בו בעתיד?
כן, אנחנו בהחלט משתמשים בדברים האלה, יש לנו מוצרים, למשל יש לנו מוצר בשם קוויקשוט, שאתה יכול להחליף בקליק אחד את השמיים, בתמונה לשמיים אחרים כרצונך, עם כמות עננים שאתה רוצה, עם תאורה שאתה רוצה, ואנחנו יודעים גם לשנות את התאורה המקורית של התמונה, כך שהיא תתאים לשמיים שבחרת. ואז אנחנו בעצם יכולים להעביר את הדבר הזה לוידאו. כלומר, התקווה שלנו זה שאנחנו נוכל בהינתן סרט, למשל, שבו יש שמיים שתרצה להחליף, בריל טיים, בזמן שאתה מנגן את הסרט ב-30 פריימים בשנייה, לבוא ולבצע את אותן מניפולציות שהיום אנחנו מבצעים פעם אחת על תמונה שאתה טוען לעריכה.
לעשות פוטושופ על וידאו בזמן אמת על מכשיר נייד בעזרת רשתות נוירונים. לא יודע מה איתכם, לי זה נשמע קצת כמו מדע בדיוני. למזלכם, אתם יכולים להיות הבמאים של הסרט הזה. לייטריקס מגייסת במגוון תחומים, מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ועוד, למתי החברה בירושלים. סביבת העבודה מקסימה, יש שאטלים יומיים מתל אביב עד למשרד, והחברה שמה דגש מיוחד על מנטורינג, הדרכות וקידום אישי ומקצועי. הצטרפו ללייטריקס, שילחו את קורות החיים שלכם ללייטריקס.com/careers או חפשו בגוגל לייטריקס משרות.
שנייה, בעצם יש כאלה, קוראים להם מדרחוב, רחוב שסגרו למכוניות והפכו את כולו למדרכה, מדרחוב. מדרחוב זה רע? בתור נער ירושלמי אני זוכר שכשרצינו לצאת לאנשהו היינו יורדים למדרחוב. קניון זה נחמד, אבל אם לא רוצים לשוטט שוב באותה אווירה בינלאומית אחידה, עם אותם חנויות ואותה תחושה שעל כל דבר משלמים פי שניים, אז יש תמיד רחוב. טוב, גם שם משלמים על כל דבר פי שניים, אבל שם יש משהו אחר, את החוויה החמקמקה הזאת של הרחוב, של העיר. אפשר לראות מקרוב ממה העיר עשויה, הקירות, השלטים, לשבת על איזה ספסל או על הרצפה, לדבר עם אנשים ונשים, להעיף מבטים באנשים ונשים, למחוק כפיים לאיזה אמן רחוב ולנסות להבין מה המשמעות של הגרפיטי החדש שהופיע בסמטה הזאת של עמיד רחוב. האוויר משתפר, עוצמות הרעש הופכות לקולות של בני אדם וחיות ומוזיקה. אבל כאן חוזרת השאלה, אם הוצאנו את המכוניות, אולי אנחנו דופקים את בעלי העסקים? אולי להרבה אנשים פחות קל להגיע עכשיו למרכז העיר וילכו המחירות? אוקיי, כאן העניין מתפצל לשניים. אחד, כמו שידעו טוב מאוד בעלי עסקים ברחוב יפו בירושלים, בשנים שבהם סללו שם את הרכבת הקלה. אם עבודות להוציא את המכוניות נמשכות הרבה זמן, עסקים לגמרי יכולים להיחנק. חתיכת פגיעה הייתה שם בביזנס, ולא רק שם. עכשיו מכירים את העניין הזה טוב מאוד כל העסקים שלאורך עבודות הרכבת הקלה בגוש דן. לא פשוט, לא מקנה בהם. אבל לא תמיד צריך לחנוק עסקים במשך שנים כדי להוציא מכוניות מהרחוב. בדרך כלל מדובר בהסבות שלוקחות כמה שבועות וחודשים, ואפשר גם לעשות את זה ככה שהעסקים ימשיכו להיות נגישים תוך כדי במינימום הפרעה לביזנס. צריך לזכור, הביזנס הזה הוא גם עורק החיים לעירייה, אף אחד לא רוצה לפגוע בעסקים. חוץ מהמתחרים, נו. שמעתם על טיימס סקוויר בניו יורק, נכון? אפשר לומר שהאזור הסואן הזה הוא פינת הרחוב הכי מסחרית בכל העולם. חנויות ענק, מרכז תחבורה עצום, מלא מסעדות ובנקים ואתרי בידור, לכל אחד יש מה לעשות שם או סיבה טובה בשביל מה לשלוף את הארנק. עכשיו, תחשבו איזה אומץ צריך כדי לקחת את הצומת הסופר מרכזי הזה ולסגור חלק גדול ממנו ככה שרק בני אדם יוכלו לעבור בו ולא מכוניות. ראש העיר מייקל בלומברג הכריז ב-2009 שאזור שלם בסביבה שם ייסגר למכוניות לתקופת בדיקה, אחרי שנה. הוא הודיע שככה זה יישאר. פחות מכוניות, יותר אנשים. אחרי שהעירייה החליטה וביצעה, היו מי שעשו בדיקות על הפעילות הכלכלית לפני ואחרי. מה גילו? שאחרי שהאזורים האלה בטיימס סקוויר הפכו למדרחובים, להולכי רגל, הפעילות הכלכלית שגם ככה היה דירה שם, זינקה ב-22%. זה לא רק בטיימס סקוויר, כל מיני שטחים עירוניים ברחבי ארצות הברית עברו תהליך דומה, ובדיקות שונות גילו שאו שלא היה שינוי בפעילות העסקית, או שהמוכרים שם, והבנקים והקולנועים וכולם, הרוויחו יותר. באוקספורד סירקוס דיאגונל, אזור מרכזי בלב לונדון, הוציאו את המכוניות, הכניסו את אורחי הרגל, והעסקים זינקו ב-25%. בפריז החליטו להרחיק את המכוניות מגדות נייר הסיין, ו... נכנסו למלחמת עולם. טוב, צרפתים. יש שם בלגן משפטי, כי באמת הרחובות האחרים בסביבה הפכו להיות עוד יותר פקוקים מפעם, ואף אחד לא חשב שזה אפשרי בכלל. אבל בינתיים, עד שבית המשפט החליט שם אם להשאיר את הכבישים האלה להולכי רגל, הולכי רגל נהנים מהסיין כמו שאף פעם לא נהנו. וככה גם בקופנהגן ובאמסטרדם ובווינה ובאוסלו ומדריד, מוציאים מכוניות ומקבלים פתאום איזה חוויה עירונית כזאת, שאחר כך אתם חושבים לעצמכם, איך הסתדרנו בלי זה עד עכשיו? שוב, חשוב לי להדגיש, אני אוהב מכוניות, במקומות שאין אפשרות להסתדר אחרת, חייבים להשתמש במכוניות, אבל במקומות שאפשר יהיה לארגן את זה ככה שאפשר להסתדר בלי מכוניות, החיים הופכים להיות הרבה יותר נעימים. מהנדסת העיר של טורונטו, עיר גדולה ומרכזית, דחפה גם היא לכל מיני הסבות של כבישים לאזורים של בני אדם. ג'ניפר קיזמאט, כך קוראים לה, אומרת שזה משתלם לא רק לאנשים שיכולים פתאום לנשום ולשמוע דברים, אלא זה משתלם גם לעירייה לעשות את זה. כשהופכים אזורים מכבישים להולכי רגל, הם הופכים להיות הרבה יותר אטרקטיביים, התדמית של העיר משתפרת, תיירים באים, עסקים באים, אנשים רוצים לחיות שם והם גם מוכנים לשלם יותר בשביל זה, ככה הדירות והעסקים שם שווים יותר. זה לא תמיד נחמד כשצעירים לא יכולים לשים יד על דיור, אבל ככה זה נראה כשהמקום יותר מושך. העיר מרוויחה יותר מיסים ומספר חדרי המלון הפנויים מצטמצם, זה פשוט, יש שם יותר אנשים. ברור שצריך לעשות את כל זה נכון, אי אפשר פשוט להגיד זהו, אי אפשר יותר לבוא עם מכונית. צריך שיהיה אפשר להגיע לשם בקלות, או עם המכונית לפעתי המקום, או בדרכים אחרות. יש כל מיני דרכים לשלב תחבורה חלופית למכונית הפרטית. צריך שיהיו שבילי אופניים למשל, אבל כאלה שלא מסכנים את הולכי הרגל. רוצים להרגיש בעצמכם איך זה להיות, אפילו לחיות במקום שאין בו מכוניות סביבכם? יש לא מעט אופציות כאלה בעולם. חוץ מהערים העתיקות שהזכרתי קודם, וחוץ מהאזורים המרכזיים לבערים יותר חדשות, שגם עליהם דיברתי, יש הרבה איים בעולם, שהחליטו מראש שלשם מכוניות לא נכנסות. הרבה מהאיים האלה נמצאים בין צרפת לבריטניה, כמו איל דה ברה או איל דה בת. וגם בין האיים הרבים של יוון, כמו הידרה. בשוויץ אפשר למצוא המון כפרי נופש בלי מכוניות, רק קחו בחשבון שהמחירים להשתכן שם יכולים להיות כפולים מאלה של סתם כפר נופש ויצרי, שגם ככה הוא עוד יותר יקר מצימר ישראלי אפילו. רגע, אבל למה ללכת רחוק? בישראל יש יותר אזורים מיושבים בלי מכוניות מכל מקום אחר בעולם. קודם כל, יש כאן גם ערים עתיקות שהחליטו להשאיר את המכוניות בחוץ, בעיקר העיר העתיקה בירושלים, שם בגדול מותר להיכנס רק עם רכב שירות. יש את כל אזורי הסמטאות הישנות באקו וביפו ובצפת, תקפצו לשם, תהנו, ויש את המדרחובים והמתחמים הגדולים בין יהודה בירושלים, נחלת בנימין ושרונה בתל אביב וכאלה. אבל לא בזכות אלה אנחנו עם הכי הרבה אזורים בלי מכוניות בישראל. לנו יש את הקיבוצים. נסו רגע להיזכר בפעם האחרונה שביקרתם בקיבוץ. קיבוץ הוא קהילה של אנשים שחיים חיים טובים ומסתדרים בלי שמכוניות יחנו להם ליד הבית. ככה זה בדרך כלל. מסביב לקיבוץ, או בתוואים מאוד מסוימים, מכוניות נוסעות וחונות, אבל כל הלב שבאמצע הוא גן מטופח של בתים ומדשאות, ויש רחבות מרכזיות וגני שעשועים ופינות ישיבה, ויש מאות כאלה בארץ, וזה עובד. נכון שזה סוג מסוים של ניהול של קהילה, סוג פחות אינדיבידואלי, זה נכון, ואני לא אומר שחיי הקיבוץ הם בהכרח החיים הנכונים, אבל זאת אחלה המחשה של איך אפשר להסתדר בלי מכוניות. תקפצו לאיזה קיבוץ, תשאירו את המכונית בחוץ ותשוטטו קצת. רק אל תנצו מבטים בעוברים ושווים, זה לא גן חיות. וספרו איך היה, אני לגמרי בעניין. אז כן, נראה לי שהיום המושלם חייב להתחיל ברחוב של בני אדם, בלי כל המנועים האלה ברקע. רק ככה אני אצליח להבין משהו עם המבטא הזה של שוורצנגר. אוטו קורקט, טיפים שיצילו לנו את החיים המוטוריים. והפעם, איך קונים מצלמת דרך. בלי שום ספק, היצירה התרבותית הכי גדולה שהרוסים הביאו לנו היא, לא מלחמה ושלום, אלא סרטוני המופת של מצלמות המכונית. שם בכל 6 שניות מתרסקת מכונית, או מסעית, או אופנוע, או הולך רגל, או רכבת. כמו סוגת וידאו אחרת, גם בסרטונים האלה מעטים מודים שהם צופים, אבל בכל זאת, מי שנרדם טוב מדי, וגם סתם מי שרוצה ללמוד איך נראה ג'ונגל בכביש, צופה בדברים כאלה. אנחנו לא ממליצים. אבל יש תפקיד חשוב למצלמות האלה שאפשר להתקין על השמשה הקדמית. הן מתעדות את מה שקורה סביבנו בכביש. זה אומר שאם שוטר עצר אותנו על לא עוול בהגענו, אנחנו יכולים להראות לבית המשפט מה באמת קרה. ואם חלילה היינו מעורבים בתאונה, או שהיינו עדים לאחת כזאת, המצלמה גם הייתה עדה. בקיצור, מומלץ להתקין מצלמה כזאת ברכב, והשאלה היא, איזה? אז השוק מלא בהמון דגמים ואני לא אמליץ על דגם מסוים, אבל כן אתן 5 דברים שכדאי לבדוק במצלמה שאנחנו רוצים לקנות כדי שהיא באמת תהיה שימושית ברגע האמת. נתחיל במכשול הכי גדול שרוב האנשים לא מודעים אליו. המצלמה נשארת במכונית, וכמו שאנחנו יודעים, פנים המכונית נעשה לוהט. ובישראל זה לא רק בקיץ, מצלמה שקונים בישראל צריכה להסתדר עם חום ממש גבוה. בדרך כלל יכולת כזאת מייקרת את המצלמה, אז הנה עוד יוקר מחיי אחד. ההמלצה השנייה, רזולוציה גבוהה. נסו לבחור את המצלמה עם היכולת הכי גבוהה לתת לכם את כל הפרטים שאפשר. זה אומר שאתם רוצים לראות בצילום אחר כך כמה שיותר פרטים בתאונה. והכי משמעותי, אתם רוצים לזהות בדיוק את מספר הרישוי או לזהות בן אדם. הדבר השלישי שצריך לחפש, מצלמה שנותנת לכמה שיותר אור להיכנס דרך הצמצם שלה. כלומר, מצלמת רכב שתהיה שימושית גם בנסיעות בלילה. אתם לא עובדים עם פלאש, ובכל זאת דברים קורים גם בחשיכה. מצלמה עם צמצם פתוח ככל האפשר תיתן לכם יותר מידע בלילה. המלצה הרביעית לגבי מצלמות דרך, ודאו שכל הפונקציות החשובות של מצלמות דרך באמת נמצאות בה. היא צריכה לדעת להתחיל לפעול מיד כשהיא מקבלת חשמל, כלומר הכנסתם מפתח לסוויץ' או לחצתם על הכפתור. היא צריכה להחזיק כרטיס זיכרון חיצוני גדול ולהקליט ברציפות את מה שקורה ולמחוק במקביל את הקבצים הכי ישנים. ואם קורה אירוע, היא חייבת לאפשר לכם בקלות לשמור את קבצי הצילום האחרונים. דבר אחרון, חפשו ביקורות על המתקן שמחזיק את המצלמה למקום. הרבה פעמים זה העקב אכילס של המצלמה. הכל סבבה, אבל אם המתקן לא מחזיק טוב על הזכוכית, או יש בו איזה פלסטיק זול כזה שמתכופף ולא משאיר את המצלמה במקום ונשחק מהר, הרבה פעמים אי אפשר באמת להתקין את המצלמה אחרת. תודה רבה לצוות עושים היסטוריה שבלעדיו עושים רכב לא היה יוצא על הפועל. לדניאל זיסמן, העורכת והמפיקה של עושים רכב, דני תימור, המנהל העסקי, לרן לוי, העורך הראשי ואבי הפודקאסט העברי, ולשרה סילבצקי, מנהלת הקהילות. חפשו אותנו באפליקציית הפודקאסטים הקרובה למקום מגוריכם, ב-iOS או באנדרואיד, ובאתר הבית, ranlevi.com. ביי!
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.